בוקר טוב לציבור היקר. אנו עומדים בדף ד' עמוד א', ואנו עוסקים בצריכותה של כן, בסדר. צריכותה של המבעה והאבער. יש לנו דעת רב, שרב אומר שמבעה זה אדם, מבעה זה אדם, ושמואל אומר שמבעה זו השן. עכשיו, בדבר הצריכותה כבר דיברנו עם שור, זה כולל את כולם, לפי רב זה כולל את כולם, קרן, שן ורגל, ולפי שמואל, תן השור למה? בהתחלה הגמרא רצה להגיד לקרנו, בסוף הגמרא דחתה לרגלו. אז נתחיל מהגמרא, דף ד' עמוד א', בשליש של העמוד, אלא אמר רבה, אלא זה נקרא שאנחנו דוחים את מה שאמרנו קודם, כי שאלנו וליתניה בהדיה. אלא אמר רבא, תן השור לרגלו, מפה אני קורא, ומה ולשינו, ואחי כאמר, לא ראה רגל שאיזה כמה צוי ולכן חייב, כי ראה שן שאין איזה כמה צוי כל היום, אבל היא הולכת כל היום, ולא ראה שן שיש הנאה לאיזה קור, כי ראה רגל שאין הנאה לאיזה קור. וקרן מה ישיירה? מה עם קרן? שזיקך במזיק לעיתויי קרן. יש ייתור במשנה השנייה, שזיקך במזיק לעיתויי קרן. וליתניה בהדיה, למה אתה לא כותב קרן בהדיה? ומועדים מתחילתן כמיירי התנה, בתמים ובסוף מועדים לא כמיירי. כי כתוב צד שווה שבהם, שדרכם ללך ומזיק. וזה לא מתאים לתם, זה רק מתאים למועד. ושמואל מיתמה לא אמר כרב, למה לא אמר כרב? אמר לך, איס הקדח אדם, הקטני סייפה, שור המועד שור המועד שנזק, והאדם, כתוב אדם, לחוד בסייפה. וליתנה ברישה, ונזקה ממון כמיירי, ממונו שמזיק, שזה שן ורגל, נזקה גופו לא כמיירי. ורב נמי הקטני אדם בסייפה, למה חוזרים על אדם עוד פעם? אמר לך רב, העולם מחשב, בעד הם מועדים הוא דקעתה, שאדם מועד לעולם. ומה היא לא הרי? עד כאן הגענו אתמול, בוקר טוב רבי שלמה, ומה היא לא הרי? מה כאן השאלה, ומה היא לא הרי? זו שאלה חמורה מאוד. מה היא לא הרי? אליבא דרב, אז מוה זה אדם. ושור, מה הצריכותא בין אדם לשור? שאם היה כתוב אדם, לא הייתי יודע שור, זה מובן. כי אם אדם המזיק חייב, על ממונו לא הייתי יודע, זה בסדר. אבל להפך, אם כתוב של ממונו חייב, ולפי רב, אז השור כולל קרן, שן ורגל, אז אם המונו חייב, אז אדם, כל שכן שחייב. אז אם כן, קשה על התורה ועל המשנה, שנכתוב ממונו שהזיק, ואני מבין מקל וחומר, אם המונו שהזיק חייב, הוא שהזיק על אחת כמה וכמה שחייב. אז מה זה לא הרי? כאילו שמצאת איזו תכונה של חומרה, שיש בשור, כי אומרים לא השור כרי המוה ולא הרי המוה כרי השור. מה, יש תכונה שיש בשור? לא, אין. אז מה זה הצריכותה? ומה היא לא הרי? אחי כאמר, לא ראי השור שמשלם את הכופר, כי ראי האדם שאין משלם את הכופר. ולא ראי האדם שחייב בארבעה דברים, כי ראי השור שאין בו ארבעה דברים. צד שווה שווים לקם ולהזיק. אז מה פתאום אנחנו עוברים פה למסלול חדש. לא למסלול של תכונות, עד עכשיו היה לנו צד שווה וצריכותה, והצריכותה התבססה על תכונות. אבל פה, אם נלך על תכונות, אנחנו מפסידים את הצריכותה, כי אי אפשר למצוא תכונה של חומרה שיש בשור, מה שאין באדם. ואז יש קל וחומר. אם שור שהוא ממונו חייב, אדם המזיק על אחת כמה וכמה שהוא חייב, אז אם כן, לא צריכים, אז איזה צריכותה יכול להיות? לכן הגמרא עוברת כאן לצריכותה של דינים. שהדינים צריכים לשקף לי איזה חומרה. אני לא תמיד יודע להגיד מה החומרה שזה משקף, אבל זה משקף איזושהי חומרה. ואם יש דין, אחד שהוא חומרה שאין בחברו, זה כבר מספיק בתור פרחה. כי על צד שווה עושים פרחה. ומה התכונה שמצאנו בשור? לא ראה שור שמשלם את הכופר. איפה כתוב כופר בתורה? וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, פרשת משפטים, סקול יסקל השור, ולא יחלל בשרו, ובא לשור נקי. מה זה בא לשור נקי? נקי ממה? בניגוד לשור שור מועד. אם שור נגח הוא מתמול לשור ולא ישמרנו בעליו, השור יסקל וגם בעליו יומת. אז כתוב השור יסקל, כי הוא נגח אדם והרג אותו, וגם בעליו יומת. מה יומת? אם השור נוגח אז הוא יומת? ואתה אומר יומת בידי שמיים. כי כתוב אחרי זה, אם כופר יושט עליו, ואמר רבי ישמעאל, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלושה. כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלושה. ואלו הם. ואם מזבח אבנים תעשה לי, שזה מצווה, אם כסף תלווה, זה גם מצווה להלוות, ואם כופר יושט עליו, זה השלישי. אני מצאתי עוד אחד. מה? אם תקריב מנחת ביקורים להשם, נכון, שזה גם מצווה להקריב, אז כמה יש כבר? אם תקריב מנחת ביקורים להשם אחד, אם כופר יושט עליו שניים, אם כסף תלווה את עמי, זה השלישי, ו... מה? אם מזבח אבנים תעשה לי זרביעי, והחמישי זה אם יהיה יובל לבני ישראל. זה ברור שיהיה יובל, המובן של אם זה קשה, קשה. אבל רש"י מביא שלושה, כל הגנות שלמה בתורה עם רשות, חוץ משלושה שהם חובה, רש"י מביא שלושה. אבל יש לנו בעצם, אני מצאתי כעת לפחות ארבעה, כי אם יהיה יובל, זה עובדה, זה עובדה, זה לא כל כך קשה, אם יהיה יובל זה עובדה. אבל אם... מה, מה, איך?
רש"י מביא שם שעתיד יובל יתבטל, אז לכן כתוב בלשונים.
כן, כן, אבל הכוונה...
הכוונה כאשר...
אבל איך שלא יהיה, אי אפשר להגיד על אם יהיה יובל, אם זה מצווה או לא מצווה. כי זה עובדה. העובדה תהיה, העובדה לא תהיה, אז לכן כתוב אם, כי זה אם על העובדה, זה לא ציווי עלינו לעשות את היובל. אבל האחרים, אם כסף תלווה את עמי, זה חובה להלוות, אם מזבח אבנים תעשה לי, אם תקריב מנחת ביקורים להשם, וכאן בענייננו, אם כופר יושט עליו, שזה יושט עליו, על מי על הבעלים? למה יושט כופר? מה עניינו? השור הרג בן אדם, מה עניינו של הבעלים? הבעלים היו צריכים לשמור אותו. אם הבעלים לא שמרו אותו, אז יש להם חובה לשלם. כלומר, זה פשיעה של הבעלים. אז אם כופר יושט עליו, זה פשיעה של הבעלים. אז בעצם, אני לא כל כך מבין, אבל פרחה כנראה זה מספיק. לא ראה שור שמשלם את הכופר. כשהשור הורג, הבעלים משלם את הכופר. על מה? על הפשיעה שלו. אבל זה על ההריגה של השור. כי ראי האדם, שאם אדם הרג את חברו, אין משלם כופר. מה פתאום שישלם כופר? אדם הרג את חברו. אז אם הוא הרג במזיד, הוא נהרג. במזיד והתראה. ואם הוא שוגג, הוא גולה להרי המקלט. אז הוא אומר לכהן הגדול, למה שאני אתפלל שאתה תמות, שאני אצא מהרי המקלט, בוא אני אתן כופר ותשחרר אותי מהרי המקלט, אני אתן כופר. לא, לא, כתוב בתורה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. אז בין ההורג במזיד, גם ההורג בשוגג, אין כופר. אז זה בתור פרחה, כאילו, אני אומר, קשה לי קצת על הפרחה, לא רי השור שמשלם את הכופר. זה לא השור משלם את הכופר, אלא על הריגת השור משלם האדם את הכופר. על מה הוא משלם? על זה שהוא התרשל והוא לא שמר את שורו. אז בעצם זה אדם. מבחינה זאת זה נקרא אדם. אבל האדם משלם את הכופר כשהשור הרג. קירי האדם, שהאדם שהרג, בוקר טוב רבי שבתאי, קירי האדם שאין משלם את הכופר. אז כנראה בתור פרחה זה מספיק. אז יוצאת אבל מה? חומרה בשור, כן? זה יוצא לייצג חומרה בשור. ולא רי האדם, אז מה הכוונה חומרה בשור? החומרה הזאת היא לא נוגעת לנוגען של נזיקין. נזיקין זה תשלומים על הנזק. זה שהשור משלם את הכופר, זה עניין של כפרה לבעל השור שהוא לא שמר את שורו. כן, אבל אני רוצה להגיד שהכופר זה לא תשלום על הנהרג. זה דמי הנהרג, כן, אבל זה לא פיצויים על דמי הנהרג, זה כפרה. בכל אופן, מה אני רוצה להגיד בזה? למשל, נפקמינה, מכילה. אם אחד פוגע לשני באוטו, עשה לו איזה כיפוף קטן, אומר לו, בוא נשלם לך, אומר, לא, לא צריך. אז הוא מוכל לו. אבל כופר דמי הנהרג, אי אפשר למחול. לא בגלל שהנהרג הוא מת, ואם הוא מת הוא לא יכול למחול, כי נותנים את זה למשפחה, אלא גם המשפחה לא יכולה למחול, כי זה כפרה, כופרה כפרה. כאילו זה פותר ממיטה בידי שמיים של הבעלים. שהבעלים, היות ושורם הרג ומתרשלו, חייבים מיטה בידי שמיים. אז הגמרא אומרת את זה רק בתורת, אני חושב בתורת פרחה. אם תרצה ללמוד נזקי, מנזקי שור, שהשור מזיק על אדם בקל וחומר, שגם האדם מזיק, משלם, בקל וחומר נכון, אבל מצאתי איזשהו דין שיש בשור ואינו קיים באדם, וזה משלם כופר. אז אם יש לי פרחה, כבר אתה לא יכול ללמוד. אז הגמרא תופסת את הפרחה בתורת חומרה בשור. ולא ראי האדם שחייב בארבעה דברים, כמובן שאדם הוא שונה משור, שהוא חייב נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. והשור חייב רק בנזק, לכן אדם חייב בחמישה דברים בעצם. נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. לגמרא אומרת ארבעה דברים, בהם יש יתרון תשלומים לאדם על השור. שגם השור משלם נזק וגם האדם משלם נזק. נמצא שהאדם יתר על השור בארבעה דברים שהם צער, ריפוי, שבט ובושת. אנחנו אומרים, לא ראי האדם שחייב גם בארבעה דברים, אם הוא עשה במזיד, כי ראי השור שאין בשור ארבעה דברים, רק נזק. אז לכן אי אפשר ללמוד אדם משור ולא שור מאדם. צעד שווה שבהם שדרכם להזיק, וכי שור דרכו להזיק, תשובה, דיברנו על מועדים, אז במועד דרכו להזיק. ומועד דרכו להזיק, כן, כיוון דהיה עד אורחי הוא. האם אדם דרכו להזיק? אדם לא רגיל להזיק, מה פתאום? תשובה, אדם ישן שהוא לא שם לב, הוא מזיק. אמרנו, איך הישן הזה הוא חייב, הרי מה הוא השם? הוא ישן והביאו כלים אצלו, או הביאו בן אדם לשכב אצלו, והוא נותן בוקסים תוך כדי שינה. אז יוצא שהאדם הזה, הוא לא יודע מי יושב על ידו, הוא לא יודע. אז הוא לא השם, הוא בטח אנוס, יותר מאנוס, גם זה שישן אצלו, מעשיו גרמו. אז מה הוא השם? אז התשובה היא שמדובר מקרה הפוך, שהוא הלך לישון אצל הכלים, והלך לישון האדם אצל אדם אחר. אז למה התקרבת כל כך לכלים, נתת בוקסים, ידעת שתוך כדי שנה אתה מתהפך. אם אתה מתהפך, אתה שובר את הכלים. שואלת הגמרא, ישן דרכו להזיק? כמאן דקייף ופשיט, אורחי הוא, ושמירתם עליך. אדם שמירת גופו עליו, האם אדם חייב מטעם שמורת גופו? אדם חייב מטעם שהוא מזיק. ולטעם אחד, לטעני קרנה, ארבע אבות מזיקין, ואדם אחד מהם, אדם שמירת גופו עליו, אלא כי דאמר לרבי אבאו לתנא, תני אדם שמירת גופו על המת. אדם חייב לשמור את איבריו שלא יזיקו גם תוך כדי שזה נקרא שמורת גופו. חנמי, אדם שמירת גופו עליו הוא, זאת אומרת, נקרא, זה לא כמו שמירתם עליך של צונו, שצונו הוא חייב לשמור שלא יזיקו, ואם לא זה פשיעה. אצל אדם זה מובן אחר של שמירת גופו, הכוונה, למה ישבת בצד הכלים? אבל זה לא אותו מובן של שמירת גופו, של שמירת גופו שהוא חייב לשמור את גופו. אדם מזיק חייב, אז זה לא כמו צונו שהוא חייב לשמור את צונו. אבל המשנה כוללת את זה כי יש בחינה מסוימת שאם אדם הולך לישון אצל הכלים זה פשיעה, פשיעה מצדך. למה ישנת אצל הכלים? אז מה נשאר לנו? נשאר לנו שיש לנו צריכותה, אליבא דרב, צריכותה חדשה, סוג חדש של צריכותה, לא מצד התכונות, כן? כי כנראה הגמרא לא מוצאת שום תכונה, הרשב"א מסביר ככה את הגמרא, שאין שום תכונה בשור לחייב יותר מבן אדם, ואז יש קל וחומר. אם שור חייב, אדם על אחת כמה וכמה, אם המונו חייב, כל שכן שהוא חייב, ואין חומרה בשור, אלא הגמרא מוצאת פרחה של דינים. דינים שמצאנו ששור משלם את הכופר, שור הבעלים משלם את הכופר, ועל אדם שמזיק או הורג בן אדם אחר, אין תשלום כופר. אז זה בתורת פרחה של כולה וחומרה. רש"י במקום. רגל הזקה מצוי, ילקח לו עתיה שן מיני. רגל ובור, שן ואש, מועדים מתחילתם, לשלם נזק שלם. דלופלג רחמנה בין תם למועד, אלא בנגיחה של קרן. שור המזיק ברשות הנזק, שנכנס לרשות הנזק, ונגח שמה את שורו. אבל גם דתאמו, שלם נזק שלם, ולא חצי נזק. וסתמה, כי רבי טרפון אומר לקמן, משונה קרן ברשות הנזק, נזק שלם משלם. הוא אומר שחצי נזק זה רק ברשות הרבים, אבל נזק שלם, אבל אם הוא נכנס לרשות הנזק, למה נכנסת? אז יש כאן גם פשיעה של הבעלים שירשו לו להיכנס. אז לכן רבי טרפון אומר ששונה הדין של שור המזיק, שגם אם הוא שור טעם הוא ישלם נזק שלם, בגלל שלמה נכנסת לשם. נזקי ממונו. נזקי ממונו, בנזקים שממונו מזיק, מה יראה? כלומר, רש"י מדבר את המילים נזקי ממונו. תמיד הפשט הוא המילים נזקי ממונו, הפירוש של ממונו הוא זק. אבל פה המשנה מאירי, בקרן, שן, רגל, אש, בור, שהם נקראים המונו של האדם שהוא מזיק. נזקי גופו שהוא עצמו מזיק, לא מיירי. הקטני אדם בסיפה, ולמה היא למיתנה ברישה? הוא למחשבה בעדי מועדים ודעת. הקטני חמישה תמים וחמישה מועדים, ככה שיבלו ואזיל. ומה היא לא הרי? עלי בדרב, מה זה לא הרי לקטני בטיטין? לא הרי השוק הרי מבאה, לרב דאמר, מווה איזה אדם. איזה חומרה יש בשור ואין באדם? שור המועד, שנגח אדם ומת, משלם כופר. כי הבעלים התרשלו. משלם כופר, כוונה בעל השור. ילקח, איקת ברחמן השור, לא עתיה אדם מיני. זה אדם שהרג את חברו במזיד נהרג, אם יש התראה, משוגג עולה. בכל מקרה, אינו משלם את הכופר. אם כן מצאנו חומרה בשור מה שאין באדם. אדם החובל בחברו חייב בארבעה דברים יתירים על בהמתו, צער, ריפוי, שבט ובושת. אבל נזק לא כך חשיב, כי גם השור נמי נזק שלם משלם הולך. ואח ארבעה דברים, אינו חייב בעל השור, כדי מסיק בשיל לפרק יצד הרגל מועדת, דאמר איש כי יתנמום בעמיתו, איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. כלומר, הדינים של נזק צער, ריפוי שבט בושת, זה רק באדם המתכוון, אבל אצל שור לא שייך. וכפריך. צעד השווה לרב, דאמר, תן השור, וכל מילה די שור. אז איך כתוב, צעד שמלן ורקם להזיק. איך ימצתי למתנה בקרן, דרכו להזיק, המטריה של דרכו להזיק לא יכול לכלול קרן, כי קרן תמה היא בחזקת שימור. ואולי לשמואל נשאל על רגל, לשמואל הקל המפרד, דרגל ודאי, דרכו להילך ולהזיק. אני רוצה רק להדגיש שקודם היה לנו בגמרא כוונתו להזיק, ופה יש דרכו להזיק, וזה לא אותו דבר. הקרן כוונתו להזיק. אז לכן קרן חייב, כי כוונתו להזיק. אבל שן ורגל חייבים, בגלל שדרכו להילך, ממילא הוא מזיק. לא שרגל רוצה להזיק, אלא ממילא דרכו להילך, וממילא הוא מזיק. כמובן מדברים בפרות שהן הולכות חופשי באחו, כמו שכתוב בתורה, ותראינה באחו. אבל היום, נגיד, פרות, הם יושבים ברפת ורובצים, מביאים להם אוכל בסקים, בדליים, מביאים להם אוכל. אז פחות הם הולכים למראה, פחות. אז זה נקרא רגל? כן, כשהם הולכות זה נקרא רגל. כאילו זה פחות מצוי מהרגל שעליו מדברת הסוגיה. הסוגיה מדברת ברגל של בהמה, של ותראינה באחו, שהולכת ומחפשת לה את המזון שלה. לכן תוך כדי ההליכה היא הרבה היא הולכת, לכן נקרא רגל איזה קום מצוי תדיר. יכול להיות שהיום הרגל היא לא הולכת כל כך, כי מביאים להם את האוכל עד הרפת שלהם, והם אוכלים, מה?
יש פרות ובשר.
יש מה?
פרות ובשר.
ולכן מה?
במראה.
במראה?
אבל נראה נקודה.
במראה? אז את מי מאכילים ואת מי לא מאכילים? למי מביאים אוכל ולמי לא מביאים אוכל היום? היום, לאיזה פרות מביאים אוכל ברפת ואיזה פרות הן רואות באחו? מה?
פרות חליבה
מביאים להם אוכל. למה לא מראים אותם באחו, את הפרות חליבה? מה? למה לא? לא כדאי? מה? מה פה? הן לא רגילות לאכול עשבים?
לא, זה יותר
קל
לחלום אותה.
קל.
זה כמעט
אוטומטי. עניין של נוחיות של הבן אדם.
כן.
שחולבים על ידי מכשירים, מכשירים כבר מחוברים להם. כן? אבל פרות לבשר, מראים אותם גם היום.
אבל לא חייבים לקחת דוגמה של פרות. אפשר לקחת דוגמה של כלבים וחתולים, זה כמה פרות עדיף.
אני אגיד לך מה אני חושב, כן, נכון, נכון. עוד, זה גם דוגמה של רגל, שרגל איזה כמה צוי, כן. אז את השברים הסחרים, מראים אותם באחו? מראים אותם בזה. אז מנה, תוך כדי שהם הולכים, הם מזיקים. תוך כדי שהם אוכלים, הם מזיקים. אבל הם, מה יותר? יותר אוכלים, יותר הולכים, יותר הולכים. כי הם הולכים גם לחפש אוכל, וגם הולכים, הולכים, כי הם הולכים, כל היום הם הולכים. ולכן הרגל נחשב איזה קום מצוי תדיר יותר מהשן. כי השן מזיק שהוא אוכל, אבל אם הם שבעים, די, לא אכלו יותר. אבל אם הם הולכים, אז הם הולכים, אז הם מזיקים בית הרגל. ולכן זה נקרא איזה קום מצוי תדיר. ממשיך רש"י ואומר, איזה רש"י היינו, ומי לא הרד קטני מטיטין, לא הרי השור כרי המווה, לרב דמר מווה זה אדם, שור מועד, שנגח אדם ומת, שלם בעל השור כופר. יתכך, אי כתב שור, חידוש, אם כתב שור, לא עתיה אדם מיני על מה על נזקים, למה? לאדם שחג את חברו במזיד נהרג בשוגג גולה ולא משאין דין תשלומי כופר. אדם החובל בחברו חייב בארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת. נזק לק החשיב זה שור נמי נזק משלם, אבל בהנחה משארבעה דברים אינו חייב. כלמסק בשביל כיצד הרגל מועדת, דמריין איש כי תלמו בעמיתו, יושדו לו שור מיתו. כפריך, הצד השווה לרעב, די אמר תנא שור בכל מילי די שור, איך ימצא למיתה בקרן דרכו להזיק. תשובה במועד, בלשמו אלי כלמי פרח דרגל ודאי, דרכו לילך ולהזיק. דקייף ופשיט האדם את רגליו, אורחיו לשבר כלים, שבצד מרגלותיו, שפעם היו הכלים עשויים מחרס. לא מדברים פה על כוסות דורלקס שלא נשברים, כי הם באמת הם לא נשברים. ומכאן מודעה לכל החתנים שקונים כוסות, שידאגו שלא יהיו כוסות דורלקס, אחרת נהיה משחק כדורגל בחופה, וזה לא נעים, וזה לא נעים מכל הבחינות. אלא שהחתנים יקנו כוסות דקות, מזכוכית. אבל כל פנים, כוסות כלים, פעם היו עושים אותם מחרס, אז אם כן, כיוון דקייף ופשיט, אורחיו לשבר כלים בצד מרגלותיו. וכפריך, מיילי קטנים השמירתם עליך, לשון זה לא שאל הסכם המונו, כי על הסכם המונו, אדם חייב מצד השמירה, אבל על גופו, הוא לא חייב מצד השמירה, אדם גופו צריך שלא יזיק. אחי גרסינן, תני אדם שמירת גופו עליו, ואלי קטני שמירתם עליך, השארה. כלומר, החיוב של האחרים זה מצד פשיעה, אבל אדם על עצמו זה לא מצד פשיעה, אלא כיוון שאדם המזיק הוא חייב. טוב, אז הגמרא משתמשת כאן בפרחה חדשה של תכונה, היות והגמרא לא מוצאת שום פרחה של... משל כאן פרחה של דין, היות והגמרא לא מוצאת כאן שום פרחה של תכונה. לא, אני מוצא, רק בבא בקמא, בסדר. מציין את זה הרשב"א כאן, את הנקודה הזאת שאמרתי, נציין את זה בשמו, דף ד' עמוד א', לא מצאתי את זה כעת ברשב"א, אולי אני זוכר את זה ממקום אחר. טוב, בא התוספות ומציגים לנו שאלה. תוספות קירי אדם שאין משלם את הכופר, מציגים לנו שאלה. האם מה שאדם לא משלם את הכופר, זה נקרא כולה באדם. כולה באדם, או חומרה באדם. האם זה חומרה בשור? תוספות קירי אדם של משלם את הכופר. הקשה ריבה מבעלי התוספות. מהי חומרה היא זו? היי דאין משלם את הכופר, משום דקימנה ודרבה מיני. כלומר, יש לנו מושג חדש שנקרא קימלי בדרבה מיני. מה אומר המושג קימלי בדרבה מיני? המושג הזה אומר שאדם שיש שני עונשים מקבל את העונש החמור ולא את העונש הקל. ניתן כמה דוגמאות לכלל הזה. כלל אחד, מיתה וממון. מיתה וממון. כתוב, למדו את זה חז"ל מהמילים, ולא יהיה אסון, אנוש יענש. כתוב שאם אדם מכה את האישה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון באישה והאישה לא מתה, רק הפילה, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. משלם לבעל דמי ולדות שהוא יקה את האישה והפילה. אבל אם אסון יהיה, אם הוא הרג את האישה תוך כדי מריבה, נתת נפש תחת נפש, הוא חייב מיתה. ומה עם הממון? אז דרשו חזל את הפסוק שאין ממון, ככה דרשו. אם לא יהיה אסון, אנוש יענש. ואם יהיה אסון, באישה, הכוונה אסון, הכוונה חיוב מיתה. שהוא מתחייב מיתה, כי על הריגת הולדות אין חיוב מיתה, רק על הריגת אדם יש מיתה. על הריגת הולדות אין מיתה. אז לכן כתוב, אם לא יהיה אסון, אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה, נתת נפש תחת נפש, חייב מיתה. ומה עם דמי הולדות? פטור. וזה דרשו חז"ל, כל מקום שאדם מתחייב מיתה, פטור מן הממון. זה כלל. כלל הזה נכון גם, נגיד, בהלכות שבת. אם אדם קורא החולצה של רב עם חברו בשבת וקורא לו את החולצה, נגיד והורג את חברו וקורא לו את הבגדים, אז הוא חייב מיתה על הריגת האדם, אז זה פותר מן הממון. או עוד דוגמה, מעביר 400 ברשות הרבים, הגנב שגנב איזשהו כבשה, מעביר אותה ברשות הרבים, אז כל הליכה ברשות הרבים 400 חייב מיתה, זה גם פותר מן הממון. או אדם כותף תאנים מן העץ בשבת, אז על הכתיפה של התאנים זה מלאכת תולש, חייב מיתה. אז אם חייב מיתה, זה פותר מן הממון של דמי הגניבה. וכהנה דוגמאות למכביר, שקיבלו חז"ל שמיתה פותרת ממון. זה דין ידוע, דין ידוע בכל השאר.
אז מה, שכן הנביאים יכולים לבוא בשבת ולכתוב ולא התחייבו
ממון? לא התחייבו ממון, לא, לא התחייבו בבית דין. לפי פירוש רש"י, יש רש"י במציע צדי א', ורש"י במציע צדי א', אומר שבעצם הגברה הוא בר חיובה, אלא בית דין לא יכולים לעונשו בשתיים. כי בדין לא מענישים בשתיים, אבל הוא בגברה הוא בר חיובה, והתפס לא מפקינן מיני, כך רש"י אומר במציע צדי א'.
יפה.
עכשיו הגענו לשאלה של סשה בדיוק. סשה עוזר לי להמשיך. עכשיו באנו לשאלה ששאלו בגמרא בכתובות, מה יהיה אם אדם לא מתחייב מיתה באמת, כגון שהיה בלי התראה. בלי התראה אדם לא חייב מיתה. יתרה מזו, אפילו עם התראה, אבל אם אין קבלת התראה, כלומר, מה זה קבלת התראה? אמרו לו, אסור לך לתלוש בשבת, אמר, על מנת כן אני עושה. צריך שאדם יקבל על עצמו את ההתראה. אז אם אדם לא מקבל על עצמו את ההתראה, אפילו שיתרו בו, לא חייב מיתה. ואם לא יתרו בו בכלל, לא חייב מיתה. ואם היה שוגג, ודאי לא חייב מיתה. יוצא שעד שורגים בן אדם זה פעם ב-70 שנה. לא קורה כמעט שורגים בן אדם. אז השאלה, אם הוא פטור מן הממון רק כשהוא הורגים אותו ממש, אז אומרים, נו, והוא מקבל עונש החמור, לא יקבל את העונש הקל. אבל אם יהיה מקרה כזה, שהוא הולך לחגוג, מהמיטה הוא פטור כי הוא היה בלי התראה, מהממון הוא פטור כי הוא פטור, אז הוא עושה חגיגה. האם באמת אדם פטור? אז יש לימוד של תנא דבי חזקיה, של תנא, שהוא לומד את זה, מיקש מכה אדם למכה בהמה, כתוב פסוק. פרשת אמור, מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. דרשו חז"ל להקיש את זה דומה לזה. מה מכה בהמה? לא חילקת בין שוגג למזיד בין אונס לרצון. כמו שוגג, כמו שמכה בהמה ישלמנה, בכל אופן אדם, אפילו אנוס, אפילו שוגג, חייב על הנזקים שלו. אז מה מכה בהמה? לא חילקת בין שוגג לבין מזיד וכולי. אף מכה אדם לא תחלוק בין שוגג למזיד. לעניין מה? שהוא לא ישלם, כי מכה בהמה ישלמנה. ומכה אדם לא ישלם, אלא רק יומת. ואם אתה לא הורג אותו, כגון שהוא היה, כמו שאמרתי, שוגג, מזיד, בלי התראה, בלי קבלת התראה, כל מיני מקרים שהוא לא ימות, גם כן פטור מן הממון. זה לימוד של תנא דבי חזקיה. אם ככה מקשה תוספות על הסוגיה, שאלה של הבנה מאוד חשובה, והיא, איך הגמרא אומרת ששור משלם את הכופר זה חומרה בשור. ואדם שהורג פטור מן הכופר כי יש לו כולה. ולכן זה פירחה שאין ללמוד משור שיזיק, שמשלם המון, לאדם שמזיק. אם עצינו חומרה בשור. של תוספות, זה לא שום כולה. אין חומרה בשור וכולה באדם לגבי לשלם, אלא פשוט. אדם חייב מיטה, ואם אדם חייב מיטה, מיטה פותרת מן הממון. ככה מיטה פותרת מן הכופר. שמה תגיד לי, מה יהיה אם הוא שוגג ולא חייב מיטה? יש דין תנא דבי חזקיה, כמו שאמרנו, שהתנא הזה אומר שלא שנה שוגג, לא שנה מזיד, תמיד פטור מן הממון. סוף דבר, שואל תוספות, זה לא כולה באדם, אלא זה חומרה באדם. היות ואדם חייב מיטה, לכן זה פותר מן הממון. תגידו לי, אצל שור שהורג הוא גם חייב מיטה, כי כתוב בתורה שור יסכל וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו, זאת אומרת שהוא חייב מיטה בידי שמיים. נכון, הוא חייב מיטה בידי שמיים. והוא פודה את המיטה בידי שמיים בכופר. אבל המיטה שפותרת מדין קימלה מדרה במיני, זה לא יהיה מיטה בידי שמיים, רק מיטה הבאה בידי האדם. אפילו קראת, יש מחלוקת אם הוא פותר, יש רבי נחוניה בן הקנה אומר שפותר, הלכה לא כמותו. סוף דבר, שואל תוספות קושייה, מה ששור משלם כופר, זה לא חומרה בשור. להפך, זה חומרה באדם, שאדם חייב מיטה. אם הוא חייב מיטה, אז זה פותר אותו מן הכופר. אז מה אתה עושה לפירחה ואתה אומר לי שמשור אי אפשר ללמוד על אדם, כי מה לשור שכן משלם את הכופר, אז יש חומרה בשור ולכן אל תלמד נזיקין משור, מה פתאום זה חומרה בשור? מה שאדם לא משלם את הכופר זה בגלל קימלי בדרה במיני. נרשום...
זה כפרה, זה לא יכול לשמש כחומרה, זה נעבוד כולה, אפשר להתכפר.
כן. נכון, זאת גם שאלה, אבל תוספות שואלים שהדין הזה שלא משלם את הכופר, האדם, זה לא כולה באדם, אלא חומרה. נוכל אולי לרשום את זה בלוח אם יהיה לי מקום. אם יהיה לי מקום, מי מוכן למחוק את הלוח בבקשה? כן, תחלק, אני אפילו. תמיד 10:10, אפשר לחלק בלי לשאול אותי. נהדר, בדיוק כיוונת את השעה, אתמול לא היית, היה בלגן. של כוח. בסדר, יספיק לי, להיישם יספיק לי החלק. מה הנושא שמדברים עליו? מה הנושא? הגדרת הנושא, מי רוצה להגדיר לי את הנושא? האם נכון להגיד שהנושא הוא כופר? רבן יעקב, אתה מדבר 10 דקות על כופר וזה לא הנושא.
מה הנושא?
מה? גם לא.
פירחה.
רוצה שאנחנו, הגיענו בראש את ה...
בכל פרטים, 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 רבי ליפה, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך? אז מרבי ליפה רואים שחצי שיעור אסור מהתורה. למה? שואל חתם סופר, שואל חתם סופר, שבייסורים חצי שיעור אסור מהתורה. מה דין במצוות? במצוות, אומר חתם סופר, שכמו שחצי שיעור אסור מהתורה בייסורים, שאסור לאכול ביום כיפור, אפילו פחות מכותבת, ואסור לאכול דבר אחר, אפילו פחות מכזית, כמו שבייסורים חצי שיעור גם בתלמוד תורה, גם יש מצווה בחצי שיעור. אז קוראים לי רבי ליפה, היה לך חתם סופר, שהוא בא לחצי שיעור, יפה מאוד. אבל עכשיו... חנוכה, כן, יפה. עכשיו בואו נגיד, רק אני מגדיר את הנושא, למה את הנושא? כי לכן לרוב העצים לא רואים את היער, ואני רוצה לדבר על היער. מה הנושא שלנו? מי ייתן את המילה של הכותרת? מי יגיד שם הכותרת? הרבה מילים, אני רוצה מילה אחת. יפה, אבל באיזה נושא אומרים את הלא הרי? מה הכותרת של לא הרי? באיזה נושא? נזק, פשוט מילה אחת, נזק. נזק, נכון? הנושא הוא נזק. נזק. איזה נזק? איזה נזק של ממונו ושל גופו, כן? אני כותב נזקי ממונו סלש גופו. מה הנושא שלנו? מה יותר חמור? נזקי גופו או נזקי ממונו אליבא דה רב? אז יש לי במשנה שור ויש לי אדם. אז אם היה כתוב אדם, אם כתוב אדם המזיק חייב ממון, מכוח איזה פסוק? הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה בהמה ישלמנה. אז מזה אני לא יודע שור, אני לא יודע, כי נזכה, אדם חייב שור ממונו מנהיל, לכן צריכים לכתוב פסוק. מה הפסוק? קרן, שן, רגל וכו'. זה בצד אחד. צד שני, יצריכות. האם היה כתוב שור, ששור ממונו שהזיק חייב? אז אני חושב שכל שכן, אדם גופו שהזיק חייב. אז למה התורה צריכה לכתוב לי את הפסוק ומכה בהמה ישלמנה? אם בהמה שאוכלת עשב ישלם אדם כל שכן, למה צריכים לכתוב אדם? תשובה, יש לי חומרה בשור. מה חומרה בשור? חומרה בשור. מה חומרה בשור? שמשלם כופר. ואדם שהורג, אדם שהורג, פטור מכופר. זה כולה. שואל תוספות, זה כולה או זה חומרה? שואל תוספות, זה חומרה. למה? אדם שהורג חייב מיטה. ואם הוא חייב מיטה, אז יש מושג שנקרא כמלה בדרבה מיניה. אז זה חומרה ולא כולה. אז זה הגמרא משתמשת בנקודה של כופר בתור חומרה בשור שמשלם כופר, והרי זה להפך, זה חומרה באדם. יוד ואדם חייב מיטה. מה תגיד לי? אולי האדם לא חייב מיטה. אולי הוא שוגג או משהו, אבל יש דין כמלה בדרבה מיניה. שאומר שגם פטור. זה הקשה הריבה. הקשה הריבה, מהי חומרה היא זו בשור מאדם? היי, מה זה היי? חוץ היא בוקר טוב, הדין הזה שאין משלם את הכופר, משום דקים לבד רבה מיני. ותראה, זה שוגג נמי פטור, מדתנה דבי חזקיה. אז הריבה אומר, תראה, אם הוא שוגג, הוא גם פטור. אבל זה לא מספיק התירוץ הזה ששוגג נמי פטור. כי תגיד לי, שוגג, הוא לא ככה ולא ככה. הוא לא נהרג ולא משלם. אבל למה שוגג פטור?
כי המעשה שלו כל כך חמור, שאם זה היה מזיד, אז זה כבר היה כל כך חמור, אז מה? לכן הרי לא מסכים עם התירוץ שוגג נמי פטור. כי מה ששוגג פטור זה גם חומרה, שהוא עשה מעשה כל כך חמור, שאם היה מזיד, היה חייב מיטה, לכן הוא פטור אפילו בשוגג. אז זה גם חומרה. לכן אומר רי, דלאו פרחי כלל. זה לא שיש לי תירוץ. הקושיה היא לא מתחילה. ולמה היא לא מתחילה? זה נמשיך בשיעור הבא, וקשה קצת להבין את הסברה של רי. אז יש לכם כאן שני דברים עזרה להבין. אחד, בבקשה, מי מוכן? אני חושב שקיבלתם כבר את הדפים של המראה מקומות, מי שעוד לא קיבל עכשיו לחלק לו, וגם תודה רבה לישראל שצילם את המקורות שבהם אנחנו נשתמש. אז בשניהם אנחנו נעזר בשיעורים הבאים. הגענו עד ואומר ריד אליו פרחי כלל, ועכשיו נעבור לענייני חנוכה. טוב, אנחנו ממשיכים בסוגיית הגמרא, וגם כן אתמול כבר, מי שלא הספיק לקבל אתמול, על עבד ועמה, סיכום כל השיעורים של עבד ועמה יש כאן, ותעבור בין כולם בינתיים ותחלק מי שעוד לא קיבל. אז לסיכום עכשיו חילקתי שלושה דברים. חילקתי מראה מקומות, והמקורות של המראה מקומות יש לכם פה בצילומים. זה הצילומים, נשתמש בזה בשיעור הבא. ודבר שלישי זה היה סיכום השיעור הקודם. טוב, אנחנו ממשיכים בגמרא. דף כף א' עמוד ב', דף כף א' עמוד ב', תנו רבנן, נר חנוכה, מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ. מצווה להניח את נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ. למה? מצד פרסום מניסה, כלומר, שפרסום מניסה הוא לבני רשות הרבים. אומר רש"י מבחוץ, אני חוזר איפה אני אוחז, דף כף א' עמוד ב', ובשליש התחתון של העמוד, תנו רבנן, נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. למה? אומר רש"י, משום פרסומי ניסה, ולא ברשות הרבים, אלא בחצרו, שבתיהם היו פתוחים לחצר. זאת אומרת שהוא יש, כמו שהבתים יש בשכונת מאה שערים או בימין משה, או יש עוד שכונות כאלו שהבתים כולם בצורת ריבוע מסוים וכל הבתים פתוחים לחצר מסוימת, ואחר כך יש גם מבחוץ רשות הרבים. בשאלה מה זה מבחוץ? מבחוץ הכוונה בפתח שפונה לרשות הרבים, או בפתח שפונה לחצר הזאת המשותפת. כי סך הכל כל השכנים יראו שהוא מדליק נר. אז אומר רש"י, איפה המצווה להניח את זה? ולא ברשות הרבים, אלא בחצרו, שבתיהם היו פתוחים לחצר, כלומר פרסום מניסה, זה לבני חצר. ככה שיטת רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם היה דר בעלייה, הוא גר בקומה שנייה, ואז בקומה ראשונה, הפתח שפונה לחצר שייך לשכן שלו. אז אם היה דר בעלייה, איפה הוא ישים את זה? מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, כי זה כבר מבחוץ. אז הוא מניח את זה כנגד חלון הסמוך לרשות הרבים. ובשעת הסכנה, מניחו על שולחנו בדיו, בזמן שהגויים אסרו להדליק נר חנוכה, אומר רש"י שהיה להם לפרסיים חוק ביום מידם שלא יעבירו נר אלא בבית עבודה זרה שלהם, אז הוא מניחה על שולחנו ודיו, אז אני מניח את זה על שולחנו ודיו. עכשיו באים לשאלה איפה מניחים. היום נוהגים גרים בקומה ראשונה לקנות כזה מיכל עם זכוכית ושמים את זה בפתח שפונה לרשות הרבים. נגיד, לפני הבית יש כזה מין חצר קטנה, יש שביל מהבית על החצר, ומניחים פתח חצר הפונה לרשות הרבים. לא כמו רשי, למה? כמו תוספות. תוספות אומרים במקום, על המילים, מצווה להניח על פתח ביתו מי בחוץ. אומר התוספות הוא מיירי, דלק החצר. מדובר בגמרא שאין חצר בכלל, לא כמו רשי שאמר שמדליקים על פתח החצר, אלא הם מבינים שהכוונה פתח החצר הפונה לרשות הרבים. אלא בית עומד סמוך לרשות הרבים, אז הוא מניח פתח פונה לרשות הרבים. אבל אם יש חצר לפני הבית, אז איפה הוא מניח את זה? לא בפתח של הבית הפונה לחצר, אלא מצווה להניח על פתח החצר. כלומר, לפי תוספות פרסום מניסה זה לא לבני החצר, אלא פרסום מניסה זה לבני רשות הרבים. נו, אז תדבר עברית, אז למה הגמרא אומרת מצווה להניח על פתח ביתו, צריך להגיד פתח הפונה לרשות הרבים? מדובר כאן בבית שהוא סמוך לרשות הרבים. אבל אם בית יש לו חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח חצר ראיה. דאמר לקמן, חצר שיש לה שני פתחים. כתוב בגמרא, חצר שיש לה שני פתחים, צריכה בית נרות לפני החשד שהעוברים בפתח הזה, יגידו, אין פה נר, הוא לא מדליק. אז הוא ידליק בפתח השני, יגידו, פה הוא לא ידליק, שם גם הוא לא מדליק. כי אנשים חושדים, לכן צריכים להדליק שתי נרות. אומר התוספות, איך מדובר? אם מדובר שזה פתח ביתו, פתח ביתו, אז מה זה חצר של שני פתחים? אם כתוב חצר של שני פתחים, סימן שמדליקים בפתח החצר, הפונה לרשות הרבים. אז החצר יש לה פתח לדרום, פתח לצפון, הכל לרשות הרבים, אז היא צריכה שתי נרות. ראיה מהפסקה הזאת של הגמרא, שיש מצווה להדליק בפתח הפונה לרשות הרבים, לרשות הרבים. ראיה שנייה, ואמרין הנמי, נר שיש לה שני פיות, עולה לשני בני אדם. משמע לשני בתים. שני בני אדם, היינו בשני בתים. ואם היו מניחים על פתח בתיהם, אם תגיד לי שהוא מניח את זה פתח ביתו, לפי רשי, אז היה לזה יוצא מימין ולזה יוצא משמאל, והרי כתוב בגמרא, מזוזה מימין ונר חנוכה בשמאל, אז מה אתה אומר לי שנר חנוכה שיש לו שתי פיות עולה לשני בני אדם, איך זה יכול להיות? סימן שמניחים על פתח החצר, פתח החצר יש לו נר שלו שתי פיות, אז הוא עולה לשני בני אדם, עד תשע פיר. איך רשי יכול ליישב את הקושייה הזאת, חצר שיש לה שני פתחים, איך רשי יכול ליישב את זה? נסתכל איך רשי מפרש את הגמרא הזאת, חצר שיש לה שני פתחים. אז רשי מפרש, חצר שיש לה שני פתחים, שיש לה בית שני פתחים אל החצר. באמת רשי היה ערני לקושי שמעלים התוספות, ורשי אכן מפרש את הגמרא הזאת, חצר שיש לה שני פתחים, היינו בית הסמוך לחצר, שהוא יש לו שני פתחים. זה מה שכתוב. עכשיו, איך מיישב רשי, אז מלא מתרץ את ה... אפשר לראות את זה בדף כ' ג' עמוד א' למטה, איך רשי אומר תמיד, אם תוספות מביא גמרא נגד רשי, צריך לעיין בגמרא בפנים ולראות איך רשי מפרש שם. דוגמה קלאסית זה כאן, בדף כ' ג' עמוד א' למטה, כתוב שם ברבע התחתון של העמוד, יש שם שורות צרות ושורות רחבות, במחצית השורות הרחבות יש נקודותיים, בחלק התחתון של העמוד, אמר אבונה, חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות. אומר רשי, למי יש שני פתחים? שיש לה בית, אומר רשי, יש לה בית, שני פתחים פתוחים לחצר. צריכה שתי נרות, נר לכל פתח, כי נפרש טעמה, שום חשדה, שהרועה יהיה סבור שהבית חלוק, ואנו, הרועה יגיד, למה יש שני פתחים לבית? כי שני אנשים גרים שם, הבית חלוק, והרועה של שני בני אדם, אמרו, אחד אינו מקיים מצוות נר חנוכה, אז הרי רש"י, אם כן לשיטתו אומר, מדליקים בפתח הבית הפונה לחצר, ולבית יש שני פתחים, לא לחצר. עכשיו הגמרא שנייה, נר שיש לה שתי פיות עולה לשני בני אדם. אז רש"י גם כן אומר בדף קו ג' עמוד שני, אמר רב יצחק למעלה בראש העמוד, אמר רב יצחק בר רדיפה אמר רבונה, נר של שתי פיות עולה לשני בני אדם. מי זה שני בני אדם הללו? אומר רש"י, שתי פיות, שהנרות שלהם של חרס הן, ומחוסין, ועושים לו נקב בצידי כיסויו, להכניס לו הפתילה, והוא הפה, ולמעלה בכיסוי יש נקב קטן, וגם חלל יש למעלה מן הכיסוי, מלא שמן, והוא נמס, הוא נכנס דרך הנקב מעט מעט. ויש לו שני נקבים משני צדדים, עולה לשני בני אדם, למי? למהדרין העושים נר לכל אחד ואחד. כלומר, רש"י מתקשה בשאלה הזאת, לאיזה בני אדם זה יעלה? אם זה יעלה לשני בני אדם משתי בתים, יצא אחד ימין ואחד בשמאל, אז איך צריכים להגיד שני בני אדם מאותו בית? אבל באותו בית מדליקים נר אחד לכל בני הבית. ורש"י לא, למהדרין העושים נר לכל אחד ואחד. יש מהדרין שעושים נר לכל אחד ואחד, אז יכולים בנר אחד כזה שיש לו שתי פיות להדליק שני בני אדם. אם כן רש"י מתרס את הקושי של התוספות, אבל התוספות אומרים שהמצווה להניחו על פתח ביתו בחוץ, שפרסום הניסה זה לבני רשות הרבים. זה מחלוקת רש"י ותוספות יוצא, ואיך ההלכה? איך ההלכה? הרמב״ם פוסק חטא בהלכות חנוכה, תראה פסק הלכה של הרמב״ם. יש לכם פה, יש לכם פה רמב״ם בתוך בתוך הספר, יש לכם פה רמב״ם בהמשך פרק ד' מלכות חנוכה, מה? הלכה זין. פרק ד' מלכות חנוכה, הלכה זין. נר חנוכה, כותב הרמב״ם, מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח על שמאל הנכנס לבית, כדי שהם זוזה בימי, ונר חנוכה משמאל. מצווה לאכול פתח ביתו מבחוץ. מבחוץ. אז איך המשמעות? איך המשמעות? מצווה לאכול פתח ביתו מבחוץ. עכשיו רש"י לא אומר אם זה בית הבונה לחצר או לא, אז איך בודקים דבר כזה? מה, כמו מי פוסק הרמב״ם? אי אפשר להוכיח. בואו נראה שאפשר להוכיח. בואו נשאל אתכם. נשאל אתכם. איך אפשר להוכיח? אפשר להוכיח מהדין נר שלו שתי פיות, או מהדין של חצר שיש לה שני פתחים. נכון? נסתכל הלכה י', פרק ד' הלכה י', נסתכל. כלומר, אומר הרמב״ם, חצר שיש לה שני פתחים בשני רוחות צריכה שתי נרות. רש"י אמר שהבית יש לו שני פתחים, והרמב״ם אומר חצר שיש לה שני פתחים, שהחצר יש לה שני פתחים. אז אם החצר יש לה שני פתחים, אז זאת אומרת הרמב״ם אומר שמדליקים בפתח של החצר, מדליקים בפתח של החצר. לא, לא.
חצר
יש שני פתחים בשתי רוחות, החצר יש לה שני פתחים, צריך שיהיה שם שתי נרות. אתה שואל מי ידליק? איך?
יכול להיות 20 בתים בתוך
החצר. כן, נכון.
אז רק אחד מדליק?
אז אחד, בוא נדבר בשפה הלכתית. זה שצריך שתי נרות, אז איזה ברכה הוא יעשה? יעשה ברכה, בוא עכשיו כן מלך עולם, להדליק נר של חנוכה. טוב, שם בא לפתח השני, מה יברך? שם יצא וציוונו להוציא עצמנו מן החשד. לא? אני שואל. הוא יכול לברך מפני החשד? לא. צריך שיהיה שם נר מפני החשד, אז מי ידליק? אולי בן אדם אחד ידליק פה, בן אדם אחד ידליק פה.
מה אם
הבאת
כל אדם לכף זכות?
מה?
השקים האלה דנים לכף חובה, לא
כדין. זה תקנה של פרסום מניסה, לא שתקנו כאן לדון לכף חובה, זה משום פרסום מניסה.
יש פתח אחד וכמה
שקים. אז יסתדרו כאילו, זה פה וזה פה.
זה נקרא שהשקים מסתדרו, כן?
כן.
וואי, לא קיבלתי תשובה עד היום.
לא קיבלת, הכוונה שזה זה כל עניין של לא, הכל עניין של פרסום מניסה, זה משום
לפי אנשים רעים שחושדים כלא כדין, הוא הדליק כדין, יש לו
שני הדליק
יצא
לחובה,
עשה פרסום
מניסה
לאלה
שדנים לכף
זכות.
אגב, זה נכון להגיד לכל דבר שקשור
למראית העין. כן, זה מראית העין, הרבה תקנות תקנו חז"ל. בואו נראה מה כתוב עכשיו בהלכה, במשנה ברורה. משנה ברורה, תפרי שעין א' סעיף ה', כן.
בהלכה זה היה, למה זה לא משהו שאתה עושה
כמו רק? אולי, אני לא יודע, אבל בואו נראה איך ההלכה, איך פסק מרן, זה הכי חשוב. אני קורא, נא לפתוח משנה ברורה, יש לכם, תף רש עין א' סעיף ה', תף רש עין א' סעיף ה', אחר כך נראה את שני הדינים האחרים. סעיף ה', נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. זאת אומרת, הלכה כמו תוספות, זה מעניין מאוד. תף רש עין א' סעיף ה', נר חנוכה מניחו על פתח סמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח, לרשות הרבים, אני יכול על פתחו. ואם יש חצר לפני הבית, כמו הרבה בתים שיש, מניחו על פתח החצר, ומהדר בעלייה, שאין לנו בלשות הרבים, אנחנו לא בלשות הרבים. אז מה כתוב? שמניחים על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ, אומר המשנה ברורה, משום פרסומי ניסה. ואם חצר לפני הבית, חצרים היו פתוחים לרשות הרבים, אז ככה. אז אם כן, מה רואים? שאיך הלכה? הלכה כמו שיטת תוספות. מאיר את זה הביאור הלכה. דיבור המתחיל פתח החצר. כותב, פתח החצר רוצה לומר, ושלא כדעת רש"י שסובר שמניחו על פתח הבית הפתוח לחצר. ברן ועוזרוע העתיקו פירוש רש"י. אבל בכל אופן, הלכה היא כמו תוספות, כי גם הרמב״ם פסק מותו כמו שראינו. ואנחנו יכולים גם לראות את הדין הזה בדין חצר שיש לה שני פתחים. נפתח סעיף ח', חצר שיש לו שני פתחים, מבית רוחות ומשתיין מפני החשד, נקרא משנה ברורה נון, לבנכים בו הדין, בא בפני החשד, שומרו בני עירו, מדי לא הדליק בהה, באחרת נמי לא הדליק. ועל כן, אפילו כל הבתים שבחצר שייכים לאדם אחד, או שאין לו שם בחצר רק בית אחד, הדליק בשתי הפתחים. טוב, אז זה דין הדלקה מפני החשד, שרק מדליקים אבל לא מברכים. עכשיו נוכל אולי גם לראות את הדין של נר שיש לו שתי פיות. אמרנו שנר שיש לו שתי פיות עולה לשני בני אדם. מי הם בני אדם האלה? נסתכל תף ריש עין א' הפעם, נא להפוך סעיף ג', נר של לו שתי פיות עולה לו בשביל שניים. מי הם השניים האלה? נראה משנה ברורה, אות י' א'. דהיינו שהפתילות מבפנים מונחות בנר זה אצל זה, רק ראשי הפתילות בולטים לחול לחלקים בשתי מקומות, בכמה שמלן. דאף על פי שבפנים אינם עובדות פתילות כלל, כל החתן בפה, נכון שתיים. עולה בשביל שניים, מה שם מלשון זה, שפיעו למהדרין העושים נר לכל אחד, גם כן יועיל זה לשני בני אדם. אז עולה בשביל שני בני אדם. אז נר שיש לו שתי פיות, עולה לשני בני אדם, היינו בבית אחד מהדרין. טוב, אז יש לנו תירוץ על רש"י. תירוץ על רש"י משמקשי התוספות, שעולה לשני בני אדם, לא לשני שכנים. על כל פנים מה רואים אבל? שההלכה כמו נפקמינה להיום, היום יש הרבה בתים כאלה שיש להם חצר, ויש אנשים שהם שמים את זה בפתח הבלקון הפונה לחצר, יש הרבה אנשים שמים בטח שהם כזה מין בלקון או מרפסת שפונה לחצר, אבל זה לא הדין, כי הדין הוא להדליק בפתח החצר הפונה לרשות הרבים. אז מי שרוצה לקיים את הדין הזה צריך לקנות לו מין כזה אששית, וזה הוא שם את הנרות והוא מדליק בפתח החצר ברשות הרבים. ככה מי שגר בקומה ראשונה. קומה שנייה, זה דין של עלייה, כן.
אם בפתח של החצר, זה לא פתח ככה שיש מזוזה וכל זה, איפה אני מניח, משמאל
או מימין? מימין. אם אין מזוזה, מימין. אבל למה אין מזוזה? אולי נמוך כזה. אין צורת הפתח, אז מימין. מימין. לסיכום העניין, אנחנו, רוב האנשים מדליקים היום בבתים של קומות, מדליקים בקומה שנייה, מדליקים בפתח חלון לרשות הרבים. מי שגר בקומה ראשונה, בעצם יש לו שתי אפשרויות, כי אחר כך יש בגמרא, בשעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. אז כיוון שהדין הזה נתקן בשעת הסכנה, למרות שהיום אין דין של סכנה, כי היום מותר להדליק נרות, אבל הדין של להדליק על שולחנו לא נעקר, לא, עדיין קיים בכל מקרה. אז כך שבעל הקומה הראשונה, יש לו בעצם שתי אפשרויות, או להדליק בפתח הפונה לרשות הרבים וזה מעולה בקומה הראשונה, או מדליק על שולחנו ודיו. בשיעורים הבאים נעסוק מה הדין מי שגר בעלייה ומי שגר בבית למעלה מ-20 אמה, זה יהיה בשיעורים הבאים. בוקר טוב לכל הציבור היקר.